צבי חזקאלי, אגב, אתה מכיר אותו, דוד?
מכיר אותו מקרוב, מכיר אותו גם אישית.
יפה, אז הוא עשה תהליך מאוד מאוד משמעותי בשנים האחרונות, בהתקרבות שלו ליידישקייט. מעניין לשמוע את ההיבט שלו על העניין הזה, אפרופו שבוע תשעת הימים, הר הבית, שאנחנו כל כך כמהים שכבר יחזור לידינו בביאת המשיח ובבניית בית המקדש.
אבל לא תספר למאזינים מה היה בכתבות האלה שהוא עשה.
הוא הלך וחיפש מה אומרים שם, מה מסיתים שם, ובוא, זה לא סוד שבמסגדים תמיד יש הסתה נגד היהודים, אולי במסגדים בירושלים מצפים שיהיה קצת פחות. אני קורא אומנם קצת ביקורות גם כן על הכתבה הזו שלו, כמובן ביקורות מהצד השמאלי של המפה התקשורתית, על כך שכביכול...
הנה, הוא איתנו.
בכוח, הנה, בואו נשמע את זה ממנו ישירות. צביקה, שווים אליך.
כן, שאלת על המסגדים ועל כל הסיור הזה שעשינו על הפרויקט האחרון.
כן, נכון.
אז תראה, התמונה לא נעימה, בשון המתה. כל הרעיון הזה החל בתחילת חודש הרמדאן, שכבר התחלנו לראות את רף הפיגועים בעולם עולה, ועולה השאלה, איפה זה מתחיל? עד כמה האידיאולוגיה של דאש נמצאת במסגדים? אגב מה שקורה היום בעזה, אגב מה שקורה היום בסיני, במקומות סביבנו, דאש זה לא רק ארגון
ודאש כבר כאן מבחינת ההסתה?
דאש זה אידיאולוגיה.
ודאש כבר כאן מבחינת ההסתה והאידיאולוגיה הזו?
מבחינת המדינה האסלאמית והחלום, לצערי אני יכול לומר שלפחות במסגדי הר הבית התשובה היא כן.
למרות שהם כל הזמן מתנערים מדאש?
למרות שמה?
מתנערים מדאש.
יש להתנער בחוץ ויש לחלום בפנים. דאש זה לא ארגון שעורף ראשים רק, אלא דאש מגשים חלום של הרבה שנים, חלום החליפות. חליפות מוסלמית בכל המזרח התיכון, זה החלום של דאש, שהם מיישמים אותו כרגע בסוריה, בעיראק. בהר הבית שמעתי את הטקסטים
ששמעתי בדאש, גם בלונדו וגם בסוריה. אבל שמה זה אומר בעצם חוץ מעריפת הראשים?
שזה אומר שלא יהיו גבולות, ומדינה אחת תשלוט, והשריעה תיושם, באופן שהיא מיושמת כרגע במקומות שדאש שולט, מוסול וכולי, קטיעות ידיים, צליבות, הוצאות להורג, ויהיה חליף, יהיה מישהו שהוא בעצם ממשיכו של מוחמד. מדינה איסלאמית, כמו שלא קיימת בשום מדינה היום, אולי סעודיה מתקרבת לדגם כזה, וזה גם לא ממש דומה. זה הרעיון.
אוקיי, ואיך זה בא לידי ביטוי במסגדים במזרח ירושלים?
תראו, צריך לומר, עשינו בדיקה של 15 מסגדים, אגב, גם זה עניין ששוב, אתם בטח שומעים תגובות, וחברי כנסת ערבים אומרים, ואני חשבתי שכן צריך לדעת מה נאמר במסגדים, כי מה שנאמר במסגדים הוא דבר שבאמת אחר כך מפעיל אנשים. בדקנו 15 מסגדים בתחומי ישראל, גם בשטחים, רוב הדרשות, שוב, אני אומר את זה, בתחומי ישראל היו מפוקחות, והם לא, כלל לא עסקו בעניינים של ג'יהאד. העניין הוא שברגע שבדרשה הם מתייחסים לענייני אקטואליה, הנגיעה לג'יהאד היא כל כך טבעית, היא כל כך מהירה, והדרשן בתוקף מי שהוא מחליט איך להתייחס לזה. אז באום אל-פחם גילינו מסגד שפשוט תמכו בפיגועים בסיני. אנחנו מדברים על הפיגועים בסיני שנהרגו 70 חיילים מצרים, וקראו לנתניהו
בהר הבית היו גם, וגם בהר הבית זיהית כאלה דברים של הזדהות עם הטרור, עם דאש, עם ארגונים אסלאמיים?
בהר הבית מצאתי את זה בכמות פי 10 ממה שראיתי את זה באום אל-פחם. באום אל-פחם זה היה מסגד אחד. בהר הבית זה היו דרשות השכם והערב. אנחנו מדברים על, ראיתם שם בסדרה, אני לא יודע אם ראיתם את זה.
לא.
הנה יהודי בו תהרוג אותו, צריך לכבוש את רומא ואת לונדון ואת וושינגטון. צריך לתת ללוחמים של דאש לפעול, לא לגנות אותם. הם מגנים אפילו את חמאס שמגנה אותם.
ועד כמה בעצם קריאות כאלה במסגדים משפיעות על דעת הקהל שלהם?
הרבה. זה לא סתם קריאה, זה לא קריאה בעלון קטן או באיזה מקומון או בעיתון. זה מסגד. זה השקף של הדת על המציאות. זה הפרשנות של המציאות על פי אנשי הדת שלהם נשמעים. יש לזה משמעות אדירה, בטח ובטח במסגד כמו אל-אקסה. לא מדברים על איזה מסגד רביעי או חמישי בכפר.
אז אותי מעניין מה קורה בעזה.
זה מסגד אחד מתוך 28, אז אתה יכול להבין.
בעזה, הקריאות מטרידות יותר ממה שקורה בהר הבית, או שדווקא שם רגוע?
לא, ראית את הדרשה בעזה, זה בכלל הייתה דרשה של העייפים והמותשים. אומר הדרשן, אנחנו רוצים שלום ואחווה, די מלחמות וכו'. הדרשן הוא גם נותן את הלך הרוח, אבל גם מעביר מה שהשלטון רוצה שתחשוב או שתקבל, או שהוא הולך נגד השלטון, וזו האמירה שלו. אז מה שקרה בעזה, שהם כמובן נשלטים, עזה כבר יודעים היטב שהסיפור הוא במסגדים, הרי ככה נבנה החמאס והאחים המוסלמים, אז בקטע הזה עזה שינו לגמרי את הקו, כי עזה עכשיו רוצה הסכם. עזה רוצה תהדיה להרבה זמן, רוצה הודנה להרבה זמן, הם רוצים ללכת להסכם עם ישראל, הם רוצים להיזהר מדייש, הם רוצים יחסים עם המצרים, הנה חלט מה שהלך לסעודיה, אז במסגד שם מצאנו את העניין
של שלום רוצים, אחווה וכו'. בגלל שהם רוצים בעזה חיים יותר טובים, או בגלל זה החמאס שמפחד מדייש? שלא רוצה שדייש ירים ראש.
לדעתי גם וגם, וגם בגלל שהם הפסידו בצוק איתן, רק זה לא ניבט, אתה יודע. הניצחונות,
כן,
או לא ניצחונות.
כן, בטוח, הם לא יגידו בגלל שהם הפסידו בצוק איתן.
היא נותנת את אותותיה.
הם הרי לא יגידו שבגלל שהם הפסידו בצוק איתן, זה, אתה יודע, פחות או יותר בגלל שדייש נושף באורפם, לא?
גם וגם, תראה, דייש נושף באורפם כתוצאה מהקצנה האסלאמית. מצרים סוגרים להם את הגבול, כי המצרים עכשיו להגיד הכי מוסלמים במצרים זה להיות בגזר דין מוות. והם הכי מוסלמים. חמאס משנה, מתאים את עצמו, הם לא עם ראש בקיר. והם מבינים שהיחידי שיכול להכניס להם סחורה ולפתח את הרצועה זה ישראל. ועדיף להיות עם ישראל באיזה סוג של תהדיה, זה לא מאהבת ישראל. זה פשוט משיקולים שלהם. ולכן במסגדים שם, לשאלתך הראשונה, שמענו שם טקסטים שהם, לא, שהם סבירים מאוד, ואפילו מדברים על שלום והאחווה. בהר הבית, זה פשוט, בהר הבית שעמדתי שם על המרפסת קרוב לרובע, להקשיב לדרשה, עמד שם, עמדה שם קבוצת תיירים, ניגש אליי בחור, שאומר לי, תראה, אני גרמני במקור, בזהות שלי, אבל אני נולדתי בסוריה. אני סורי מהצד הקורדי, אמא שלי עוד קיימת שם באזור קובאני, איפה שדאעש כבשו, ואני יכול לומר לך שזה מה ששומעים שם. ואני שומע את זה עכשיו בערבית, ואתה חייב לעשות עם זה משהו. לי הוא אמר את זה שאני מצלם, אז זה ברור, זה בערב
כן, יש,
זה
כאלה, יש כאלה ערבים, מוסלמים, שמוטרדים ממה שהם שומעים, מה שקורה בשטח?
בוודאי. בוודאי, זה אחד המלכודים של האסלאם. לא כולם דאעש, אבל אף אחד לא יכול לצאת נגד דאעש. והסחף, מסגדים שבהם דיברו פעם בשפה חמאסית, היום מדברים דאעשית. מסגדים שפעם דיברו בשפה מתונה, היום קצת...
תגיד, צביקה, איך זה שחמאס מצליח לעצור את הדברים הללו בעזה, ופה בתוך תחומי מדינת ישראל זה ממש דאעש, כפי שאתה אומר.
נכון. תראו, החור הכי גדול זה בהגנה שלנו. תראה ברשות הפלסטינית, תגיד חמאס במסגד, הם ישר יעצרו אותך. למה אבו מאזן הכי לחוץ מחמאס?
היית במסגד של אבו מאזן?
במוקטה אני שלחו לי צילום, אני במקומות שלא יכולתי לצלם נכנסתי. בוא נגיד, אבו מאזן ספציפית, אחרי מה שפרסמתי עליו, לא כל כך אוהב אותי, אבל להיכנס לתפילה שם, בחרתי להכניס מצלמה ולא את עצמי.
ומה מה קורה? שם תספר למאזינים, כי אתה יודע, המאזינים שלנו לא ראו בדיוק את הכתבה
שלך. וזה אגב אפרופו שיחה בנתניהו לאבו מאזן ביום שישי.
כן, תראו, כל הסיפור של שהתחיל בעל האסלאם, בעל האסלאם יזמתי סדרה שבה התחפשתי למוסלמי, ונכנסתי לתוך הריכוזים באירופה כדי להקשיב מה באמת קורה ואיך באמת מפוענח האסלאם. הרי כל הסיפור של סיקור ערבים זה מה נאמר כלפי חוץ ומה נאמר בבתים. בבתים לפעמים אנחנו לא שומעים מה נאמר, ולשם אני נכנס, את זה אני מחפש. את זה אני מחפש. במיוחד שיש את דאעש, אני רציתי לשאול כמה דאעש קיים כרעיון בתוך מסגד סגור שאתה לא שומע ומקשיב לו. אז זו הייתה המטרה של הזה. אז נכנסתי למסגדים, ובעיקר הקשבתי גם מבחוץ. עברתי בתפילות יום שישי בהרבה הרבה מסגדים, עם האייפון פתוח, ופשוט הקשבתי למה שנאמר. לפעמים נכנסים, לפעמים לא. ברוב המקרים גם מזהים אותי כבר, כי כמה אתה יכול לעשות את העניין הזה. אבל להקשיב תמיד אפשר. וזה היה הפרויקט עצמו, להקשיב מה נאמר במסגדים. כל כך פשוט וכל כך מתבקש ברמדאן הזה.
לאן זה הולך?
מה? הסיפור של המסגדים?
כן.
כל אחד לכיוון שלו. תראו, הייתי אומר שכל מי שהיה, בוא נאמר ככה, זה הולך לצדדים. מי שנזהר מדאעש, נזהר עוד יותר. היו מסגדים שפשוט נזהרו מדאעש. ומי שלא נזהר, אז הוא כבר, הוא אוהב
משפע. אבל ההתעצמות של דאעש מטריד את הערבי הממוצע ברחוב הפלסטיני, או בכלל ברחוב הערבי?
בוודאי, בוודאי. תראו ערבי ישראל. תחום של הערבים שחיים בתוך תחומי ישראל, שהם תמיד משתלבים והם אזרחים וכו' וכו'. בוא נעזוב את ההנהגה שלהם שבכנסת, בוא נדבר עליהם ככאלו שרוצים להשתלב. איך תסבירו שמתוכם יצאו 20 איש כבר להתנדב בתוך דאעש? איך זה הגיע? זה לא מעלה שאלה? איפה זה קיים? בסדר, זה קיים ברשת, הם סופגים את הפרופוגנדה הזו, אבל אולי צריך לשאול את השאלה, מה עושים עם זה? יש בני נוער שנדלקים על זה, יש בני נוער שמקבלים פה איזשהו קצה חוט כדי להגיע לשם לסוריה, ולכן יש שמודאגים מזה, ויש שגם מפעילים את האידיאולוגיה הזו.
אז אולי בעצם הסיפור הוא, מי שבעצם צריך להילחם בתופעה הזו זה דווקא מנהיגי הציבור הערבי.
קודם כל נכון מאוד אמרת, ואני חושב שזה האתגר הכי גדול באסלאם. תראה, הסיפור היום של האסלאם, מעבר למלחמה בין הסונים לשיעים, שזו מלחמה, כמו שאתם מבינים, שמפלגת את המזרח התיכון, אגב ההסכם עם איראן, לא ניכנס לסיפור הזה. האסלאם היום נמצא בקרב, שאם לא יהיה מנהיג, בוא יגיד רגע, מה פרשנות האסלאם, כמו סיסי או כמו עבדאללה, שאומר רגע, מי נתן לכם לפרש את האסלאם, אז לא יקרה פה כלום. האסלאם היום נאבק על זהותו. האם האסלאם הוא הזהות המדממת, או הזהות של, של דת, של עבודת אללה, ללכת למסגד ולהיות אדם טוב? זו השאלה שמונחת כרגע. הבעיה היא שאין היום כוח, לא קורא לזה חילוני, כי אין שם חילונות, אלא כוח לאומי שפוי שיבוא ויגיד עד כאן דאש. אין כזה
אבל
דבר.
אבל עצם ההתפשטות של דאש במזרח התיכון היא אמורה להדיג את, את מנהיגי הציבור הערבי המתון, מה שנקרא.
נכון.
לא, לא דווקא בישראל, בכל העולם.
או שהם נהנים דווקא לשלב את הרוחות.
אז בדיוק, תמיד, עכשיו הגעתם, עניתם לשאלה, מצד אחד הם נזהרים, מצד שני זה כיף שלפעמים אתה יכול להגביר את הלהבות, תראו, שערפאת הדליק את האינטיפאדה ב-2000 ואמר לחמאס, יאללה, עצו מבתי הכלת, תבהירו קצת, הוא לא ידע שב-2006 הם יקחו לו את השלטון. זה סוג של נמר שבאיזשהו שלב אתה לא יכול לרכוב עליו, ואתה אחר כך בבעיה, ולא משחקים עם אש. והנה, חמאס, האויב המר שלנו, סופג היום בבוקר מכוניות תופת מדאש. אז ברור שהם צריכים להיזהר מזה.
זה כבר ברור שזה דאש, צביקה.
אבל לא תמיד הם יכולים לעשות את זה, כי הם הראשונים שפתחו לנמר הזה את הכלוב.
צביקה, הזכרת את המכוניות התופת בעזה שהתפוצצו הבוקר. זה ברור שזה כבר דאש?
בוא נאמר, אם חמאס לא מאשימים את ישראל, כשמדבר איתך בשפת השכונה, אז כנראה שזה כן דאש. יחסית למי שכוון שם.
אוקיי.
מטריד, מטריד הסיפור הזה. צביקה, איך הסכלי?
אגב, לנו בתור יהודים פחות משלהם. זאת אומרת, אנחנו מעגל שלישי לאיום הזה, אז אפשר גם ל... גם לנוח.
אגב, דאש באמת מעניין אותם ישראל והיהודים באמת, או שהם מנסים להשליט?
פחות.
או שזה יהיה השלב השני, אתה יודע, קודם כל תנו לנו להשתלט.
שלישי.
שלישי? מה זה השני?
הראשון זה נגד השיעים, הכופרים, השלישי בתוך האסלאם נגד המנהיגים שלא ישרוקה, ואתה השלישי.
אוקיי.
תשמח.
איש. לא נשמח, כי גם עשירי אני לא רוצה
להיות. לא, איך לסמוך שאתה רק השלישי ולא ראשון.
אתה יודע מה? גם אם היית במקום הראשון תשמח. תשמח שאתה יהודי.
זה ודאי, זה בכל רגע נתון. תשמע, לשמוע כזה דבר מצביקה יחזקאל יאללה בוקר, זה טוב.
חיזוק ואמונה, השיחה הזאת.
טוב.
בוקר טוב צביקה, תודה רבה.
תודה, בוקר טוב.
תודה.